הפודקאסט מאני טיים נועד להשערה בלבד. המידע המובא בו אינו ייעוץ פיננסי, ייעוץ השקעות או ייעוץ משכנתאות, ואינו מהווה תחליף לייעוץ כזה. מאני טיים, הפודקאסט הפיננסי של צחי גרוסמן.
שלום לכולם, צחי גרוסמן, יועץ משכנתאות ומומחה לבנקים. אנחנו נמצאים בשנת 24, בחודש מרץ, רק התחיל. ואנחנו מרגישים רוחות אחרות לגמרי ממה שהרגשנו בשנת 23. הרוחות הן רוחות של שוק הנדלן מתחמם. בדרך כלל מרגישים את זה כאשר אנחנו רואים שקצת יש ביקושים על ההיצע. הפעם אנחנו רואים משהו קצת שונה. רואים תנועה של אנשים שמחפשים ציפיות קדימה. היום אני נמצא בכנס של ההתאחדות. התאחדות יועצי המשכנתאות, אנחנו עושים כנס כל שנה באילת של 3 ימים, ובאים כל מומחי השוק הנדלן בישראל, בין אם זה מומחי המימון של הבנקים, לבין אם זה מומחי מימון של גורמי חוץ בנקאים, ואנחנו כאן כדי ללמוד ולהבין לאן השוק הולך. ולכן היום הבאתי אליכם את אחד מהבחירים של הבנקים. מבחינתי הוא אחד הבחירים ביותר שנמצאים, יש 3 בנקים ששולטים בשוק המשכנתאות, ואני רוצה להכיר לכם את אורי יוניסי. שלום אורי.
שלום, ערב טוב צחי.
קודם כל, כיף לי שאתה הצטרפת אליי לפודקאסט והסכמת להתארח, תודה רבה.
העונג הוא כולו שלי.
איזה כיף.
שמח מאוד.
יופי. אז קודם כל, אורי, אני מכיר אותך הרבה שנים, אבל הציבור לא מכיר אותך, ולכן אני רוצה שקצת תספר עליך.
עשיתי קריירה ארוכה, 4 שנים בתפחות, ואחר כך במזרחי תפחות, מגוון של תפקידים.
כלומר, אתה התחלת עוד כשתפחות לא היה שייך לבנק מזרחי. נכון. באיזה שנים זה היה?
96.
96.
סרפתי לתפחות.
ותפחות היה הבנק הגדול ביותר למשכנתאות בו... נכון, נכון. היו עוד בנקים קטנים נוספים?
היו עוד בנקים אחרים שטענו לקטר כבר אז. הייתה תחרות גדולה מאוד עם...
הייתה תחרות גם אז?
עם לאומי, כן.
עם לאומי.
לאומי. באותם שנים, שנת 96 עד 2002, הייתה תחרות עם לאומי. אחר כך נפתח...
והיית בנקאי לכל דבר בסניף?
לא.
לא.
מהרגע שהגעתי לתפחות, ניהלתי שם, בעצם פתחתי ופיתחתי את חדר העסקאות, לימין זה הפך להיות סקטור בנקאות ישירה.
בכלל לא בעולם המשכנתאות בהתחלה.
לא, הייתה נגיעה למשכנתאות גם, בוודאי. ואחר כך עברתי להיות סמנכ"ל בבנק ספנות, בתחום של שוק ההון, משהו אחר. ואחר כך חזרתי לתפחות כדי לנהל את הגבייה בתחום, ב3 השנים של המיתון במשק, 2003 עד 2006. ואחר כך הבנקים התמזגו, ועשיתי עוד מגוון של תפקידים במזרחי תפחות.
יפה.
תפקיד האחרון היה לנהל את זרוע המשכנתאות.
כלומר, היית הגורם, אתה קצת אומר את זה מהר, היית הגורם הבכיר ביותר בעולם, בבנק מזרחי תפחות, בבנק המתחרה שאתה עובד היום.
כן.
זה היה לפני מספר שנים?
עד 2020. מ-2020 עברתי במעבר מתוקשר לבנק לאומי.
יפה.
ומאז אני שם, ואני שמח מאוד על המעבר הזה. והתוצאות לא מאחרות להגיע.
מדהים. קודם כל, שפו, זה אירוע לא פשוט בעולם הבנקאות לעבור צד לצד, וזה מראה שכן יש תחרות וכן אפשר. אז קודם כל, כל הכבוד.
תודה רבה.
ועכשיו, בוא נצלול לעולם.
קדימה.
אחד הדברים המסקרנים ביותר את השוק שלנו זה, אולי לא אחד, שני דברים. לאן הריבית הולכת ומה יקרה למחירי הנדלן? זה לא משנה, זה שיחת סלון. הוא אומר, מה פתאום? הכל מתרסק, הוא חושב, מה פתאום? ככה, ימינה, שמאלה? מה אתה חושב?
צחי. אז אני אומר ככה, אני מסוג האנשים שכל הזמן מחדש ומעדכן את הפאזל. אני כל הזמן מסתכל על הסיפור של שוק הנדלן, ואני כך מראה את זה גם בהרצאות שלי. אז מה שקורה עכשיו, זה שמחירי הנדלן עולים. מחירי הדירות
עולים?
כבר עולים. אני עכשיו...
באמת? אתה כבר מרגיש את זה?
חד משמעית. מה שקורה כרגע בחודש וחצי האחרונים, זה מהפך בשוק, מהפך אולי בניגוד לכל הציפיות של הכלכלנים, ואני רגע אסביר גם למה. אנחנו עדיין נמצאים במקום שבו חסרות דירות בשוק. בין 120, לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כשאתה בעצם בודק את הפער בין התחלות בנייה לקצב הריבוי הטבעי, לבין 250 אלף כשמדובר על גמר בנייה. זאת אומרת, יש הרבה יותר מבקשים מאשר מציעים.
מבקשים פוטנציאליים. הם היום יושבים על הגדר, מפחדים מהריבית, לא ניגשים לשוק, ונראה לנו שמספרים לנו בטלוויזיה שמלאי הדירות אצל הקבלנים הוא בשיא של השיא.
נכון, הם ישבו על הגדר, עכשיו הם כבר קונים, ואתה תראה את זה בנתונים, הם כבר קונים, אבל יש הרבה יותר מבקשים כאלה, כ-250 אלף, מאשר המלאי אצל הקבלנים. צריך לקחת בחשבון שחלק מהמלאי הזה עכשיו מספק מענה לצורכי המלחמה וליישוב של אנשים שהם מפונים.
נכון.
לכן מה שאנחנו כרגע רואים זה לחץ, ואני רגע אסביר אותו ברשותך. הלחץ הזה נובע כעודף ביקוש דרמטי, זה הדבר הראשון. הדבר השני שאנחנו רואים...
עודף ביקוש מגיע ממה? מביקושים חבויים? איפה הביקוש היה לפני חצי שנה?
אנחנו רואים שבמשך 15 השנים האחרונות נוצר עודף ביקוש שהלך והתרחב כתוצאה מכך שהמדינה לא סיפקה התחלות בנייה לפי קצב הריבוי הטבעי.
נכון מאוד.
וזה יצר את עודף הביקוש הריאלי, ולכן ראינו במשך 15 שנה עליית מחירים במדינת ישראל של פי 3. ואז הגיע השלב של המלחמה בין רוסיה לאוקראינה. המלחמה הזו יצרה התפרצות אינפלציונית, ההתפרצות האינפלציונית אילצה את מדינות העולם וגם את ישראל להעלות ריבית בצורה דרמטית. ואז כולם חשבו שהנה, מעלים ריבית, השוק עכשיו צריך להתחיל להירגע.
נכון.
ואכן, הוא נרגע. זאת אומרת, הקצב עליית המחירים התאפס, ויש אפילו, אם אנחנו מסתכלים 12 חודשים אחורה, אנחנו רואים ירידת מחירים מצטברת של כאחוז נקודה 6.
זה לא הגיוני. לא הגיוני. מי שרצה למכור בשנת 23 היה צריך לחתוך במחיר שלו. הקבלנים לא הסכימו, הם נתנו עטבות מסביב, הם קראו לזה שהם לא עושים הנחה, כי על הנייר אין הנחה. איך יכול להיות שבשנת 23 ירד רק 1.7%?
נכון. בדיוק בגלל הדבר הזה, שמצד אחד הקבלנים בשוק יד ראשונה החליטו שהם לא נותנים הנחות, אלא בעצם מבטאים את ההנחות באמצעות עסקאות
הטבות
מימון, ובשוק יד שנייה, גם המציעים וגם המבקשים, כולם ישבו על הגדר ואמרו, רגע, בוא נראה לאן זה הולך. כי אותו מציע של דירה בשוק יד שנייה אומר, רגע, לפני חודש קיבלתי מחיר כזה וכזה, וחמישה אנשים חיכו לי, ועכשיו פתאום אני לא מקבל, אני מחכה. וזה מה שקרה. וברגע שהשרשראות האלה של שוק יד שנייה מתחילות להיפרם, ועכשיו זה קורה, מתחילות העסקאות של שוק יד שנייה.
כלומר, אתה מסמן את השוק, השוק יד שנייה כשוק החזק שלנו.
נכון. והדבר שכן קרה, והוא בעצם גרם לשוק להתעברר, ככה אני קורא לזה, זה הסיפור של המשקיעים. זאת אומרת, עליית הריבית החדה השפיעה על הסגמנט של המשקיעים.
נכון.
המשקיעים ירדו מהשוק. זאת אומרת, הם הגיעו בקצה לכמעט 20-25% מסך כל העסקאות בשוק, היום הם פחות מ-7%.
וואי. ולכן, זה בהחלט ירד, ירידה מאוד חזקה.
וזה מה שאפשר את ירידת הביקוש בשוק ולכאורה התמתנות במחירים. אבל עדיין קיים פער בין הרצוי לבין המצוי. מה שחסר לנו פה, בתוך הדבר הזה, זה להבין רגע מה קורה עם תושבי חוץ, כי שם קורה משהו דרמטי שעוד התחיל לפני המלחמה, והולך ומתעצם מאז שפרצה המלחמה. גם כתוצאה מכל מיני סיבות אידיאולוגיות, וגם בגלל שהתהליך הזה כבר התחיל הרבה לפני כן, ואנחנו רואים לאט לאט יותר ויותר ביקושים. זאת אומרת, שאנחנו רואים עודף ביקוש, אנחנו רואים סגמנט תושבי חוץ שהולך ומתעצם, והם קונים פה דירות שהן לא דירות זולות, אלא דירות די יקרות, וזה קורה, ולאט לאט אנחנו רואים את הגידול בקצב העסקאות שלהם. צד שני, כשאנחנו מסתכלים על ההיצע, אז אנחנו רואים שעכשיו יש פה בעיה ודאית בתחום ההיצע. פרויקטים שהיו אמורים לצאת לדרך,
נתקעים? אין עובדים?
יזמים, לא רק...
גם לא מוציאים אותם בכלל, מחכים על הגדר.
כי הם נמנעים מהוצאות מימון.
נכון.
פרויקטים שכבר יצאו לדרך, יזמים נאלצים להעלות את המחירים, מכיוון שהם צריכים עכשיו לבוא ולאפס את דוח אפס, כי עלויות המימון שם הלכו ועלו. ומצד שני, אנחנו רואים שגם חסרים עכשיו כ-100,000 עובדים, כל הדבר הזה הולך לפגוע בהיצע. זאת אומרת שאם ההיצע קטן והביקוש נמצא באותו מצב, ואנחנו נכנסנו לתהליך הזה עם מינוס 120,000 דירות, אז תסביר לי אתה, חוקי הכלכלה בסופו של דבר
יביאו מנצחים. כמו התפוצצות של לחץ על השוק הזה.
חד משמעית. ויש כלכלנים שבאו להסביר את כל הקטע של הקשר כקשר בין ריבית לבין מחירים בשוק הדיור. אבל זה לא רק ריבית. עכשיו, כשסיימנו את מגמת עליית הריבית, וכולם כרגע צופים שהריבית תלך ותתמתן,
אבל גם אף אחד לא יודע באיזה עוצמה היא תתמתן ותוך כמה זמן, אבל בהחלט בשנה הקרובה אנחנו צופים 0.5%.
לא. כרגע צופים שבשנה הקרובה הריבית תרד במצטבר בכאחוז, אבל אנחנו מסייגים ואומרים שזה מאוד תלוי במה שקורה בארצות הברית.
ואז שם גם התמתנו, אני רואה בשוק ההון שהציפיות מאוד מאוד ירדו, זה הגילום כבר נראה שהסיכוי שירד בחודש אפריל הריבית, מה שחשבו 70% ירד ל-30%. כלומר, המצב שם לא נראה שכל כך ידחוף את הנגיד שלנו, מנגד הריבית של הדולר ברצפה. נכון. הוא יכול לעזור לנו.
נכון.
אז למה הוא לא יפעל בלי ארצות הברית? הוא יחייב להיות קשור אליהם לדעתך?
לא. אז אם אנחנו מדברים על פעימה אחת שהוא יכול להקדים אותם, לדעתי הוא אפילו יעשה את זה, וכן ילך ויוריד את הריבית, כי אנחנו רואים שהאינפלציה נכנסה לטווח היעד, אנחנו ב-2.4, 2.6, והציפיות כרגע ברבעון הזה לאינפלציה שהיא כמעט אפס. בינואר, פברואר, מרץ, אינפלציה אפס. אנחנו רואים את שער הדולר שזה, אכן, שזה מאוד מאוד עוזר גם לקבל החלטה כזו של הפחתה עוד לפני המשק האמריקאי, כי זה נותן לנו קצת אוויר, אנחנו לא חוששים מהתפרצות של שער חליפין שייבא אלינו אינפלציה, ולכן אני חושב שאם בארצות הברית לא יורידו את הריבית בפעם הבאה, אני אגיד כן
יוריד את הריבית.
יצטרך לתת איזשהו מענה, אולי לא ברבע אחוז. אבל כרגע, מבחינת הציבור, אותם אנשים שישבו על הגדר, גם המוכרים וגם הקונים, מה הם אומרים לעצמם, צחי? הם אומרים לעצמם, רגע, ישבתי שנה על הגדר, האם זה עזר לי משהו? האם שיפרתי את מצבי? האם המחירים ירדו בצורה דרמטית? אולי בתל אביב, ששם המחירים האמירו למעלה מ-4 מיליון שקל לדירת 4 חדרים, אז אולי שם יש קצת כן יותר הפחתות. אבל זה עדיין לא דבר שמספק את אותם חסרי דיור שמחפשים בפריפריה, מחפשים דירות זולות בערים הגדולות. הם רוצים פתרון.
כלומר, בסופו של דבר, המנטליות הישראלית פה לרכישת הדירה שלי, לבית שלי, אנחנו לא מדברים על ספקולנטים שמשחקים עם השוק, אלא לצורך של כל אחד מאיתנו, זה יביא לתוצאה של אין מספיק מלאי לדעתך, והמחיר רק ימשיך לעלות.
חד משמעית.
אבל בסופו של דבר, האזרח צריך לשלם את זה, בחודש בחודשו. כאשר המשכנתא היא 5,000 שקלים, אז זה הגיוני. ואולי היא תלך ותרד, אבל בסופו של דבר, אם המספרים ילכו ויגדלו, ואם 2 מיליון שקל כבר לא מספיק לדירה בראשון, אני אומר לך, זה כבר לא מספיק לדירה בראשון. מה, מחר, בעוד שנתיים נגיע ל3 מיליון? איך בעצם מישהו יוכל לעמוד בתשלומים כאלה? ולכן המספרים כבר הופכים להיות מאוד גבוהים, והם ילחיצו את הביקושים לדעתי, זה לא יכול לרוץ למספר גבוה מדי.
נכון, אבל הם גם גוררים אחריהם את שכר הדירה, ושכר הדירה משפיע על האינפלציה. אז אנחנו ראינו בשנתיים האחרונות עלייה בקצב של בין 8-10% בעלויות שכר הדירה. זאת אומרת שהציבור משלם את זה, או במשכנתה,
או בסחירות. כלומר, האלטרנטיבה, עצם זה שהאלטרנטיבה גם התייקרה,
בדיוק.
דוחפת אותם חזרה אל המשכנתה, כי הם ראו שעברה שנה, האלטרנטיבה שלי התייקרה, והנכס, אני מפחד שיברח לי המחיר, מדברים שהציפיות.
אז אתה בעצם דיברת על התרבות במדינת ישראל.
נכון.
לפי התרבות במדינת ישראל, כ-68% מהאוכלוסייה במדינת ישראל הם בעלי דירה. אנחנו נמצאים בחלק של המדינות שבתרבות שלהם יש את העניין של בעלות על דירה, ולא סחירות על דירה. זאת אומרת שהטעמים שלנו הם כאלה שאנחנו רוצים להיות בעלים על נכס. למה? כי אם נסתכל 50 שנה אחורה, צחי, אז אנחנו נראה שבמדינת ישראל מחירי הדיור תמיד עולים. ולכן כל זוג שמתחתן, ההורים הולכים ומאיצים בהם, ואומרים להם קדימה, דירה, דירה, דירה. ילד, ילד, ילד.
זה פשוט תופעה שהפכה להיות. זה ממש משהו שבתרבויות אחרות לא מתנהגים ככה, אבל היום הדור הצעיר מסתכל ואומר, אין לי סיכוי לבית.
נכון.
הדור של ה-20 פשוט מתוסכל.
נכון. ואז ההורים חייבים להכניס את היד לכיס עוד בחייהם, מה שלפני כן הם חיכו אחרי 120. היום אנחנו רואים הרבה יותר התגייסות מצד שתי המשפחות, כדי לבוא ולעזור גם לחתן וגם לקלה, ולייצר איזשהו עסקה, שעסקה, אני קורא לה משכנתא משפחתית, עסקה משולבת שבה בעצם כולם באים ומכניסים את היד לכיס ועוזרים לבני הזוג. אחרת, כמו שאתה אומר, קשה מאוד לקנות בית במדינת ישראל.
ואז הם מתוסכלים מאוד, ואני מצטער, רואים פרסומים באינסטגרם ובטיק טוק, ומספרים להם סיפורים, למה הם צריכים את הפנסיה, בואו תפדו, תלכו לקנות דירות קטנות בפריפריה, בימין ומשמאל, ומחפשים את עצמם. ולכן, האם אתה חושב שהתוכנית הזאת, קודם כל שמחיר המשתכן תמשיך, כדי תיתן מענה לזוגות הצעירים שאולי כן יוכלו עדיין במחיר נמוך, או האם אתה חושב שהמדינה צריכה לטפל בזה, או לא? כוחות השוק הם כוחות השוק.
אני חושב שהתוכנית של מחיר למשתכן כשלה.
כשלה.
כשלה, והיא אפילו חלק מהסיבות לכך שאנחנו רואים המשך של עליות מחירים, מכיוון שבעצם מה היא עשתה? היא צמצמה את ההיצע ואמרה, למעלה מ-90% משיווק הקרקעות במדינת ישראל, יעברו דרך תוכנית מחיר למשתכן. מישהו רצה לבוא ולקבוע באופן רגולטורי, להכתיב
את המחיר.
כל מה שקורה בשוק, לא רק את המחיר, איפה ייבנו הדירות, וכמה הם יעלו, ומה יהיה הפורמט שלהם, ומה תהיה השמאות, ומי יוכל לזכות בהם, ואחר כך
ירדו לכל הפרטים, עד הסוף, אין שום חופשי. מה יקרה במשכנתה,
אפילו הם סיגרו משכנתה של 90%, זאת אומרת 100% התערבות ממשלתית, וכשהשוק לפני כן, במשך 70 שנה, עבד בצורה טובה, זאת אומרת שוק הנדלן במדינת ישראל עבד בצורה טובה. אנחנו כן בעד מחיר למשתכן, אבל זה היה צריך להיות סוג של נדבך, כמענה לזוגות הצעירים, ולא משהו שבעצם משתלט על כל השוק.
זה בעצם מצער שרוב הזוכים הרוויחו מיליון שקל. שתדע, אולי נגזמתי עכשיו, אבל יש זוכים בגוש דן שקיבלו דירות, ואני לא חושב שהמחוקק לזה הוא התכוון. אני חושב שבעצם הייתה מטרה לעזור להגיע לדירה, ובגלל שההיצע לא כזה גדול, והתוכנית היא די מצומצמת, זה לא הביא תוצאות.
אז בשנים הראשונות של התוכנית הזו, הפער בעצם שווי הזכייה היה בסביבות 15-20%, תלוי איפה. אבל ככל שבעצם התרחקנו לשנות 21, 22, 23, כשראינו המשך עליות מחיר בשוק עצמו, בעצם ההטבה, הערך המוסף של אותם אלה שזכו בשנת 2018 ו-2019, פתאום אמרו שהם נכנסים לדירה, שווי ההטבה הזה הולך ועולה. לא בגלל שהם חשבו על זה בשעת ההגרלה. זה לא היה המצב.
אלא זה מה שיצר המשק.
זה מה שנוצר כתוצאה מכך שהמחירים המשיכו לרוץ בשוק, וכן, הם זכו. זאת לא הייתה כוונת המשורר
לא
ולא
הייתה.
המחוקק.
אתה חושב שבכלל יש למחוקק יכולת במצב הנוכחי? אני לא מדבר על הממשלה כזאת או אחרת. בכלל, יש למחוקק יכולת להתערב בשוק הנדלן ולעזור לייצב אותו.
כן, הוא צריך פשוט לשחרר קרקעות ולבנות, אם אתה זוכר.
למה לא עושים את זה?
אני ממש לא יודע.
יש סיבה, מישהו אינטרסנטים שלא רוצים לשחרר.
אני תמיד אומר שצריך להתייחס לשוק הנדלן כתוכנית חירום חברתית במדינת ישראל. כי אם יש היום בעיה, בוא רגע נשים את הבעיה הביטחונית בצד, לב הבעיה שלנו היום היא בעיית הדיור. בעיה של הדור הבא, כמו שאתה אמרת.
בדיוק.
בעיה שבה אתה צריך להשתעבד למשכנתה לפרק זמן הולך ומתארך, שמגיע עד כדי 30 שנה.
נכון.
למה? אפשר לשבת כולם ביחד סביב שולחן אחד, הפוליטיקאים ובנק ישראל וראשי
ומינהל מקרקעי ישראל.
כולם, 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 ומה שצריך זה פשוט לייצר תהליך של לבנות יותר ולהנגיש מהר יותר את הפרויקטים לציבור.
אבל לבנות יותר זה לא מספיק, צריך אזורי תעשייה וצריכים תחבורה, תשתיות, ואז הירוקים מתנגדים, וזה לבנות ולעשות, וזה קשה מאוד בישראל, זה כמו צריכה להיות, אנחנו מצפים למין, אני לא יודע, כמו, כאילו זה יהיה הפרויקט הלאומי, אחרת לא יכול משהו להשתנות.
ראינו שבראשית שנות ה-90, כשראינו את העלייה הגדולה מחבר העמים, צחי, במשך 4 שנים, מיליון בתי אב הגיעו לפה, ובסופו של דבר, כולם קיבלו מענה מבחינת דיור.
נכון, זאת אומרת, אבל השוק,
שהממשלה יודעת להתגבר.
אבל השוק נכווה. הוא נכווה מעובר היצע, ומ-97 עד 2007 הוא נתקע, וריאלית הוא עוד אפילו ירד, הקבלנים כעסו, ויצר שמוצב שבנו, בנו, בנו, ואז אני מרגיש מאז שכאילו מחזיקים את הבנייה כדי להחזיק את השוק. אתה חושב שלא יכולים לשחרר יותר מ-60,000 יחידות דיור בשנה, 30,000 יחידות דיור, 50,000? מה זה המספרים הנמוכים האלה?
נכון. זה בדיוק מה שצריך לעשות, לשחרר יותר התחלות בנייה, ומ-2015 כשעלתה תוכנית מחיר למשתכן, ראינו שהתוכנית הזו בעצם הלכה והסתרבלה, וראינו פחות ופחות התחלות בנייה. בשנת 2021 נעשה ניסיון טיפה לשחרר, ואחר כך ב-2022 זה התכנס מחדש. אנחנו צריכים פה תוכנית רב שנתית, עוצמתית, שלא תלויה בפוליטיקאי כזה או אחר, או בתוכנית כזו או אחרת, איזה רודמפ, לטווח שהוא בינוני ארוך, שבא ואומר כמה דירות ייבנו במדינת ישראל בעשור הקרוב, היכן הם ייבנו, כמו שאמרת, היכן יפותחו כל התשתיות, ואז בעצם הציבור יוכל לבוא ולהגיד, אוקיי, אז אני יודע שהולכות להיבנות דירות, אני אמתין, אני אחכה צעדיי וכו' וכו'. יש עוד בעצם שני נושאים שיכולים להוות פתרון לשוק הזה. אחד, זה התחדשות עירונית, שבהחלט, הפרויקטים של התחדשות עירונית, הם משפרים את היקף ההיצע, ותורמים עשרות אלפי יחידות דיור כל שנה.
אבל התהליכים האלה מאוד איטיים.
נכון.
אם אבל... אנחנו רוצים פתרונות עכשיו, זה לא כל כך מגיע מהר.
נכון, אבל אנחנו רואים. אנחנו רואים שהפרויקטים כבר הולכים ומבשילים, ויש לא מעט פינוי ובינוי, ותמ"א 38, התהליכים האלה עובדים.
אבל זה גם בעיקר במרכז.
נכון, נכון. אבל גם זה חשוב, גם זה חשוב.
נכון.
והדבר הנוסף, שכן, צריך לקחת אותו כפרויקט לאומי, זה לבנות לסחירות ארוכת טווח. ופה צריך כן לגייס...
היום זה נחשב לקבלנים, לא משתלם.
נכון.
זה לא הופך להיות, בגלל שהריבית כל כך יקרה, לעומת הסחירות, הם הופכים את זה פרויקט, הפך לא משתלם להם.
נכון, ממש כך, זה מה שאני שומע מהם, ומה שהרגולטור פה צריך להיכנס, ולבוא ולהגיד, אוקיי, איך אני מעודד אותם? בהטבות מיסוי, חוק עידוד השקעות הון כבר קיים, צריך אולי טיפה לטפל שם בשיעורים, כדי לגרום להם למצב שבו הם ייקחו יותר ויותר פרויקטים. דמיין לעצמך שבכל אחת מהערים המרכזיות במדינת ישראל, נבנים באזורים מסוימים אלפי יחידות בסחירות. אז אותם זוגות צעירים שכרגע מתחתנים, והם יכולים לבוא ולהגיד, 5 שנים עכשיו, אני הולך לגור ב-4,000 שקל, בדירת 70 מטר מרובע, אני יודע מי יהיו השכנים שלי, יהיה לי את הכל סביבי, אני אוכל לרדת לעבודה ולהשתמש בתחבורה ציבורית, ואני יודע שבמשך 5 שנים אני הולך ומתחיל לחסוך כסף, או מסיים את הלימודים שלי, ואני יכול לעבור את התקופה הראשונה בצורה טובה. הבעיה היא שבמדינת ישראל, הציבור הפך להיות המזכיר הלאומי. זאת אומרת, רוב הדירות להשקעה, הן היום נתונות בידי הציבור. אנחנו רואים במדינות ה-OECD, שרוב שוק השכירות מנוהל על ידי ממשלה, או חברות מטעמה. ואילו אצלנו, כל אחד מאיתנו, כל אחד מבתי אב, קנה לעצמו איזושהי דירה, והוא מזכיר אותה, וכך בעצם נראה שוק הדיור.
ככה יהודים מרגישים חזקים, אני לא יודע, או מה, גלות, אני לא יודע למה, אבל זה ממש תופעה שנרחב, לא משנה איפה בארץ, גם, זה ממש ככה.
גם זה קורה כתוצאה מעליית מחירי הדיור.
עכשיו אני שאלתי אותך מקודם, אז נתת שתי שאלות. שאלתי, מה יקרה לריבית? אמרת, צריך עד סוף השנה, יש לי מרידה של 1% כל השנה. 2, שאלתי, מה יקרה למחיר הנדלן? אמרת, יש לחץ עליו. תן מספר, אתה חושב ש10, 5 לא יעלה, יישאר במקום.
עלייה של בין 5% ל-10%, ראינו במדד האחרון עלייה של 0.7, זאת רק הסנונית הראשונה. בין 5% ל-10% לאורך שנת 2024, זה מה שנראה לי מאוד מאוד נכון להגיד כרגע בשלב הזה. אני אומר את זה רק כתוצאה מכך שאני יודע שהמשקיעים עדיין לא בשוק. אם הם היו בשוק והריבית הייתה זולה יותר, אז היה מתחיל לברוח לנו. שים לב, אנחנו אחרי כמעט שנתיים של איזושהי התמתנות בקצב, קורה משהו כרגע בשוק, אני רואה את זה בביקושים כמי שחי ונושם את שוק ההון.
אוקיי, אתה אומר, אתה רואה את זה בביקושים, אז אני רוצה לקחת אותך קצת לעולם שלך הפנימי של בין הבנקים. איך התחרות לדעתך היום בין הבנקים בעולם המשכנתאות? האזרח מקבל תוצאה טובה יותר, התחרות חזקה יותר?
ללא ספק. אני מתחיל מזה שהרגולטור, באמצעות הרגולציה החדשה והנושא של פרסום המחירים בסופו של תהליך, בא ושם איזושהי טבלה בסוף כל חודש לגבי המחירים של הבנקים במסלולים השונים ובתמילים השונים. אני חושב שזה יכול מאוד מאוד לעזור גם ליועצי המשכנתאות וגם ללקוחות הפרטיים עצמם. התחרות נמצאת בשיאה, המרווחים נשחקו לאורך השנה.
הלקוח לא מבין מה זה מרווחים. מה זה מרווח? תסביר לבנק, מה זה אומר שהמרווחים נשחקו? הבנק לא מרוויח כסף? מספרים לנו בטלוויזיה שהבנקים מרוויחים יותר.
הבנק מרוויח כסף, אבל בעולם המשכנתאות, אם לפני כן הוא היה יכול להגיע למרווח של 1.2%.
כלומר, הריבית שהלקוח מסתכל, זאת לא הריבית של הרווח של הבנק. הבנק מגייס את הכסף במחיר מסוים, ומוכר לכם במחיר פלוס מרווח מסוים. המרווח זה הרווח של הבנק. הרווח בדרך כלל היה נמדד בכ-1%.
נכון. והיום הוא פחות מ-1%.
והיום הוא פחות ב-1%. כלומר, התחרות החזקה והירידה במרווח, בעצם במחזורים שהיו, גורמים לבנקים להיאבק חזק יותר על הלקוח.
נכון.
אתה חושב שזה יתגבר במהלך השנה, או שאנחנו בשיא שלנו?
אני חושב שאנחנו נמצאים ברמה התחתונה ביותר מבחינת הקטע של שחיקת המרווחים. אני לא יודע עוד לאן יש להגיע. במצב כזה צריך גם לשמור טיפה על הסיכון שהבנקים לוקחים בעניין הזה. אני לא בטוח שיש עוד לאן לרדת, אבל מה שאני כן רואה זה שיועצי המשכנתאות עושים פה עבודה נפלאה.
יפה, כמה אתה חושב? זה חשוב לי לשמוע. כמה אתה חושב החלק מהפעילות שלך נובע מיועצי משכנתאות?
60%.
60%, כלומר, יש שינוי מאוד מאוד חזק מטעמי האזרח, אני אלך אחורה, האזרח מה שתמיד היה הולך לבד אל הבנק, אתה כבר אומר היום ש-60% מגיעים דרך יועצים, זה כוח מאוד גדול.
ללא ספק. אני יכול לומר לך שאנחנו עשינו קבוצות מיקוד ולמדנו המון על טעמי הציבור וטעמי הלקוחות. לקוחות אומרים, לי מאוד מאוד נוח לבקש סיוע של יועץ משכנתאות, שיגיש את הבקשה שלי בצורה נכונה יותר לבנק, וגם יבצע את כל התהליך של ההתמחרות, ויגיד לי לאן ללכת.
ואיך אתה רואה את זה?
אני רואה את זה.
אתה אוהב את שיתוף הפעולה עם יועץ המשכנתאות? אתה חושב שהם פוגעים בך?
כששמעתי, ועשיתי את זה לפני שנים, כששמעתי את האמירה הזו מצד אותם לקוחות, הבנתי שיש מקום לעולם הזה, למקצוע הזה שנקרא יועצי משכנתאות. אני מאוד מאוד שמח שהיועצים התאגדו בצורה מאוד מאוד טובה, ומייצרים בעצם את כל הנושא של ההדרכות ותוכן וכל העולם.
קודם כל לשפר את המקצוע, כי המקצוע הוא לא ממוסד טוב.
נכון.
המדינה לא לקחה אותו מספיק רציני, לדעתי אני לא יודע, הרגולטורים לא נכנסו שם לעומק הקורה, אנחנו בהתאחדות מנסים ממש למסד את זה, בתחילת הדרך היו קשיים עם הבנקים, אבל היום אני מרגיש ממש שיתוף פעולה, והשיתוף פעולה הזה בא לפתור בעיות לאזרח, עם הגישה שלי, יכולת להגיע ולפתור בעיות, ולהציג אותם נכון יותר אל הבנק, ולא כמו שאזרח מגיע, ויכול להיות שהוא יקבל פסילה ולא יבין מה שאפשר, ולכן שיתוף פעולה בין הגורמים השונים, זה מושלם.
אני יכול לומר לך, צחי, בנימה האישית, שבשנת 2016 ותחילת 2017, אני ישבתי באופן, ברמה האישית עם בנק ישראל, כדי לנסח את אותו מסמך של חוקים ותקנות של להסדיר את מקצוע של, את המקצוע של יועץ משכנתאות, ואני אמרתי להם כל הזמן דבר אחד, אל תהפכו את המקצוע הזה למקצוע של ייעוץ השקעות, כי בעולם של, של שוק ההון וייעוץ השקעות, בעצם מה שקרה זה שהרחיקו את הציבור משוק ההון. היום הציבור לא יכול להגיע לשוק ההון, אלא אם כן הוא הולך ליועץ השקעות בבנקים, שמשאב בחסר. תנו לשוק לעבוד, ולשמחתי הרבה בנק ישראל קיבל את זה, ואמר ששלוחו של אדם כמותו. זאת אומרת, כמו שאתה לוקח בעל מקצוע הביתה, או שאתה בוחר לעצמך את עורך הדין, או את רופא השיניים וכו', תבחר את יועץ המשכנתאות שלך. זה שלך. תתמודד איתו.
אבל אז הטענה הייתה של הבנקים, הם עושים פשעים, הם לא מסודרים, אני פחות להאמין, הם לא אמינים. הייתה איזו סוגיה ב-2016, שהבנקים כביכול איזשהו יועץ מסוים עשה משהו לבנקים, והם מאוד נבעלו ובעטו החוצה. ובעצם משם קמה ההתאחדות שלנו.
נכון. אני הייתי שם ברמה אישית. אני היחיד שבאתי ושמתי אוסף, שמתי מסמך, נייר אחד, שהוא אמנם הוא היה בבנק אחר, אבל הוא הסדיר, והוא לא מידר שום אוכלוסייה של יועצים, כפי שהיה בבנקים אולי אחרים, הוא נתן מקום לכולם, רק לעבוד בצורה נכונה ומסודרת, המסמך הזה כמובן התקבל, הוא הפך אחר כך להיות ברובו ההוראה של בנק ישראל לשמחתי הרבה, ואחר כך כל השוק בעצם פעל לפיו. אני שמח שהייתה לי את הזכות להיות חלק מהדבר הזה. אני רואה את זה היום כאן כשאני נמצא בכנס, על האיכות, על האנשים, על היכולות. בסופו של דבר, זה מסדיר את השוק. והיופי פה זה שכוחות השוק עובדים, ואין פה יותר מדי התערבות רגולטורית. הלקוח בוחר, הלקוח, אתם מנגישים את עצמכם לקהלים שלכם, כל אחד עושה את זה על פי חוכמתו ומקצועיותו, ואנחנו מקבלים את כולם. כשיש איזה שהם נקודות, נורות אדומות, אנחנו יודעים לבוא ולהרים דגל, אבל שיתוף הפעולה בין הבנקים כולם, לאו דווקא בנק לאומי, לבין התאחדות היועצים, הוא יוצא מן הכלל, ואני חושב שזה יכול להוות מודל גם לתחומים נוספים.
פנטסטי. האם מותר לשאול אותך על נתח שוק? מה היעד שלכם? אתם אחת מהשלושה, אחד מהשלושה הכי טובים, הכי גדולים, בשוק המשכנתאות. מותר לשאול איזה מקום, ומה היעד?
בנק לאומי הגיע ברבעון האחרון של שנת 2023 לנתח שוק בעמדות של 31.8.
31.8 מסך המשכנתאות בישראל בחודש דצמבר, באיזה חודש?
שלושה חודשים.
במשך ממוצע של שלושה חודשים.
ממוצע של שלושה חודשים, 31.8, זה מאוד מאוד יפה. אנחנו לא מתבשמים מזה. זה בעצם תוצאה של עבודה תשתיתית של שנים, שבה עשינו הכל על מנת לשפר את חוויית הלקוח וחוויית היועץ, להתאים את עצמנו לעולם החדש, ולאפשר גם ערוצים וגם מחירים, וגם לטפל בעסקאות מורכבות, וגם להיפתח למגזרים, ובעצם להקים את כל התשתיות, כדי שבנק לאומי יהפוך להיות שחקן מרכזי, ולשמחתי הרבה הוא שם. עכשיו צריך לדעת לשמור על זה. יעדים, נשאיר את זה.
טוב חברים, תוציאו את ותתחילו לרשום. אז מה היה לנו כאן? ראשית, הכרנו את אורי יוניסי, ראש חטיבת המשכנתאות בבנק לאומי. הוא בן 54, והוא בעברו, לפני מספר שנים, עבר את הקווים מבנק מזרחי לבנק לאומי. כן, גם זה קורה, וזה מראה לנו שגם שם יש תחרות, וזה דבר חשוב. ראשית, השיחה, פתחנו בדברים הכי מעניינים שיש. מה, איפה שוק הנדלן הולך? אחד, איפה הריבית תהיה בעוד שנה, ומה קורה לשוק הנדלן? אז הדבר הראשון, לטענת יוניסי וכנראה בנק לאומי, הריבית צריכה לרדת כאחוז בשנת 24. סך הכל היה כבר רבע, ויש לנו בהמשך השנה עוד ירידות. אבל הדבר הנוסף שהיה לו חשוב מאוד להדגיש, זה מה שקורה כרגע בשוק הנדלן. בשוק הנדלן מרגישים ביקושים חדשים, הרים, בצורה כזאת שיכולים להביא לעליות מחירים. האמור שלו, או נכון, אין לאף אחד כדור בדולח, אבל מה שהוא חושב זה בין 5-10%. אנחנו עוד מדברים שכאשר המשקיעים לא נכנסו לשוק, הדבר הזה הולך לקרות כמספר מרכיבים. הדבר הראשון הוא אנחנו, האזרחים, האזרחים שרוצים את הבית שלנו. יש ביקוש אמיתי, יש ביקוש בערך לכל שנה ל-100,000 איש, לבתי אב, שצריכים בתים. וההיצע כרגע הוא לא כזה גדול. יש היצע של 60,000 אצל הקבלנים, אבל מעבר לכך, אין הרבה בנייה. אנחנו רואים אצל הקבלנים שיש בעיה. מדד תשומות הבנייה התחיל לטפס למעלה. אין להם עובדים, התאריכים התארכו יותר. ולכן, כל התהליכים האלה ביחד יכולים למוביל למצב ששוק הנדלן הולך להתייקר. האם במיידי, בקפיצה משוגעת שמחר בבוקר צריך לקנות? לא, לא, לא. אבל כן, קורה משהו שם, ויש ביקושים שהשתנו מהתקופה האחרונה. לאחר מכן דיברנו קצת על המשק שלנו ומה הולך לקרות פה בשוק הנדלן, איך פותרים את הבעיה הזאת. אחת הנקודות שהיה חשוב ליוניסי להדגיש, שלטענתו מחיר למשתכן נכשל. נכשל. אמרתי, איך יכול להיות נכשל? הוא סיפק בעצם דיור למשפחות צעירות שרוצות לגור בבית עם מינימום הון עצמי. אז בעצם, בזה שהממשלה השתלטה על השוק ולא נתנה לשוק חופשי, אלא היא הכתיבה איפה בונים, כמה בונים, באיזה היצע, באיזה כמות, היא הכתיבה את הכל. אבל שוק היד שנייה המשיך לפעום, ושוק היד שנייה המשיך לעלות. ואוטומטית, מי שקנה במחיר למשתכן, עבר תקופה, המחיר התייקר לו מאוד. הוא הרוויח, הפכו להיות מיליונרים חדשים, הדור הצעיר. אבל האם זה פתר את בעיית מחירי הדיור? לא. זה פתר את הבעיה לפלוני ולאלמוני שקיבלו במחיר זול דירה, שכנראה התייקרה להם מאוד. האם זה הפתרון קדימה להמשך במשק? לטענת יוניסי, לא. הוא חושב שאנחנו צריכים להיכנס לפרויקט לאומי כמדינה, ולא משנה מי הממשלה, זה בכלל לא רלוונטי, ולבנות פה תוכנית אמיתית שתבנה ערים חדשות, שתבנה תשתיות ותעסוקה, ותרכז ביחד מתחת את כל האגפים האפשריים, מתוך מטרה כערך לאומי לכולנו. הרי אנחנו רוצים לגור פה, אנחנו נמשיך לגור פה בארץ ישראל, ולא יכול להיות שמזניחים את הנושא, כי אם ימשיכו להזניח, זה ימשיך אותו דבר. למה מישהו חושב שאם ממשיכים לפעול באותה דרך, משהו ישתנה? זה כנראה לא. והאם זה אמור לאותת לכל אחד ואחד מכם? לעשות חושבים על עצמו, האם להמשיך לזרוק כסף על הסחירות, שגם היא התייקרה בשנה האחרונה, או להתחיל לחזור לפזול לשוק הנדלן. לדעת אורי, שוק הנדלן, הגיע הזמן לחזור. אז האם אני ואורי משוחדים אולי, אבל אנחנו מרגישים את השטח, ממש, את דפיקות הלב. ואני חושב שכדאי שגם אתם תעשו בדיקה. אז אורי, היה לי תענוג לארח אותך. תודה רבה.
תודה רבה, צח. תענוג.